שלוש ארבעים, מה לעשות? מבנר,
שיש מבנר.
זה כן, מסורת מאורתודוקסיה, משהו כזה.
הרוג איתנו, אתה יודע.
בשקביל הזה ראיתי, זה מוכן, כן. מעניין.
כולם שם.
טוב, שבוע שעבר דיברנו, כאילו משהו של ניגוד שהזכרנו אותו בשיעור הראשון ונבנה סביבו את מהלך השיעורים. דיברנו קצת על זה שהמחשבות על הדיבורים על המסורת הם בעיקר נועדו לצאת מהניגוד כאילו מובן מאליו בין מסורת לבין מודרנה, שזה היה האופן שבו נתפסו את הדברים מכל מיני דיסציפלינות, והדיבורים על המסורת שאני מביא אותם בהקשר הזה הם בעיקר נועדו לצאת מהניגוד הזה. שעוד שנייה נקרא קטע של אבי סגי שמנסח את הניגוד הזה ומה נמצא פה בשני הצדדים. מה שעשינו שבוע שעבר אפשר לראות אותו בדיעבד כניסיון לפרק את הקודם של המודרנה דרך הדוגמה הזו של האקזיסטנציאליזם והחירות החסרת הקשר, שהיא כאילו הקודם שמנוגד למסורת, ומול מה שעלה פה די בזריזות כחוסר רצינות של העמדה הזאת, איזו ביקורת שאני אישית הופתעתי ואיך היא די נופנפה בקלות רבה, ואז נוצר המטעה שהמודרנה היא לא מקיימת את מה שהיא הבטיחה ממעלה, ולכן היא לא כל כך מנוגדת למסורת. ואתה לא יכול לדבר על חירות מוחלטת מצד אחד, כי אין פה חירות. עכשיו מה קורה בצד השני, זה מה שהייתי רוצה שנעשה היום. אני רוצה להסתכל על המונח של המסורת ולראות באיזה אופן הוא לא מנוגד לחירות, כל עוד אתה לא מחפש את החירות ההיא, שממעלה אי אפשר למצוא אותה בשום מקום. לכן מה שמעניינתי לראות היום זה את כל מיני תיאורים כלליים של דינמיות שיש בתהליך הזה של המסורת, מה בדיוק קורה בה. היום זה יהיה יותר דיבורים, תיאורים כלליים כאלה. שבוע שעבר אני רוצה להיכנס יותר באופן פרטני לפרשנות בתוך הקשר של מסורת, כדי לראות כאילו בתכלס איזושהי הבנה של איך הדברים עובדים בפועל, וכאן זה לא רק גם שבוע הבא ויותר, אבל גם השבוע אני רוצה שנחשוב גם על המושגים של תורה שבעל פה בהקשר זה.
שבוע שעבר זה לראות את המסורת שבמודרנה,
במובן מסוים, אבל אני אסייג את זה עכשיו, כי צריך להבחין בין מה שעלה פה נגיד שבוע שעבר, זה היה יותר נניח עמדות פוסט מודרניות מבחינת זה שהן מבקרות את הדימוי הזה של החירות המוחלטת ומדברות על הבנייה חברתית, ויש הרבה קשר בין הדיבורים האלה לבין דיבורים על מסורת, אבל ההבדל שהוא משמעותי, ולמשל בין הדיבורים שעלו פה בשבוע שעבר לבין הדיבורים שנקרא עכשיו, זה הבדל משמעותי מצד זה שמה שדיברנו שבוע שעבר היה בעיקר כדיבורים של הכרח. כאילו אין מה לעשות, שמעו, אין חירות בעולם כלל, אתה תמיד תקוע באיזשהו מקום ואתה מובנה וזהו, וככה זה. ואז השאלה איזה סוג של מנגינה זה עושה ומה אתה עושה עם זה, כי אפשר ללכת מזה לכל מיני כיוונים. אפשר ללכת מזה למקום של להישאר בעמדה הביקורתית, אבל בלי לצפות שזה ישחרר אותך לאנשהו, שזה חלק ממה שמאפיין תיאוריה ביקורתית משלב מסוים, שהיא כבר לא מבוססת על איזושהי אוטופיה שבה אנחנו עומדים ומבקרים ממנה את הסדר הקיים, אנחנו כאילו מבטיחים חירות ואומרים לך, תשמע, אתה לא בן חורד, אלא אנחנו נמצאים במקום שבו אין חירות, אבל יש איזושהי תנועה מתמדת של לשבור את או לבקר את ההבניות הקיימות, לנסות לחשוף אותן, יש תיאורים כאלה. שזה כאילו להגיד, אני נשאר בעמדה הביקורתית, למרות שאין לי כבר איזשהו יעד שאני יכול לייחס בו, אבל אני לא מוכן לקבל את המקום שאני זרוק בו, גם אם אין מקום אחר. אפשרות אחרת זה להישאר זרוק כפי שאתה זרוק, אבל עדיין להרגיש את זה כמשהו כפוי. עכשיו, הדיבורים שאני אנסה להראות היום, הם לא מתארים את המסורת כמשהו כפוי, אלא מתארים אותה יותר כמשהו שאתה בוחר בו. גם אם אתה בוחר בו לא מתוך הנחה שהיה אפשר להיות תלוש לחלוטין, בעצם זה שאתה תופס איזושהי עמדה של בחירה, איזושהי עמדה שהיא מסתכלת על זה לא רק כמשהו שמושלח מבחוץ, אלא כמשהו שאתה מזדהה איתו, רוצה להיכנס אליו, מנסה לקבל ממנו משהו, זה כבר אני חושב משנה את כל האווירה, כי אני מדבר פה יותר על הצד של החיוב שבדברים ולא על הצד של ההכרח. ועוד שאלה שקשורה לעניין זה השאלה של המודעות, זאת אומרת האם אני רוצה להיות מודע לזה שהמסורת היא הכרחית, או שאני רוצה להרגיש שאני בוחר בה, או שאולי אני בכלל לא צריך להיות מודע למחירה שבעניין, דברים שיעלו קצת בהמשך ונראה איך הם מתחברים. בואו נתחיל לעבור על הקטעים שהבאתי. יש פה שני דפים כל אחד, נעביר ביניכם. שני דפים שלושה עמודים. נגיד כאילו מה יש לנו כאן. יש פה שני קטעים של אבי סגי, משני ספרים שונים, ועוד כמה קטעים של נאור בוזגלו, שהוא כתב כמה דברים על המסורתיות שהם מעניינים. נתחיל עם קטע של אבי סגי שהוא חוזר לניגוד הזה בין מסורת למודרנה. עכשיו, מה שהוא עושה פה זה איזושהי הבחנה, צריך להיזהר לו להתבלבל עם המילים, כי הוא מנסה להבחין בין מסורת לבין מסורתיות. של מסורתיות יהיה המושג שאחרי זה גם בוזגלו לדבר על הכמובן החיובי, אבל אצל המסגים מסורתיות, לפחות בהקשר של הספר הזה, זה הדימוי הכוזב של המסורת. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהמסורת היא מנוגנת למודרנה, כי אנחנו חושבים בעצם על מסורתיות. ואם היינו מבינים מה זה מסורת, היינו רואים שהיא לא מנוגנת. זה מבחינת המינוחים שהוא נוקט. בואו נקרא עכשיו ונראה מה הוא עושה. אני מבקש להבחין בין מסורת למסורתיות. להערכתי, מושג המסורתיות שהמיר את מושג המסורת, מקשה לנו לא אחת להבין את מושג המסורת. מה מציין לפה מושג המסורתיות? בצורה תמציתית, מושג זה מייצג את הדימוי שיש לנו על המסורת. לפי דימוי זה, התרבות המסורתית היא תרבות הנשלטת על ידי מסגרות סגורות, קבועות ונוקשות. מסגרות אלו מכוננות את מכלול הסדרים החברתיים, המוסדות, הנורמות, האתוסים, הזיכרונות והתקוות של חברי הקהילה. האדם החי בתרבות מסורתית מכונן בצורה מוחלטת על ידי מסורת זו, מעצבת את השאלות הלגיטימיות ואף את התשובות, קובעת את הלגיטימי והבלתי לגיטימי במכלול תחומי החיים, התנהגויות, תפיסות ומטרות ראויות, מציבה את הסטנדרטים להערכה שעל פיה נשפט כל דבר. מסורת היא המטאפיזיקה, האתיקה והפרקטיקה הבלעדית. לפי דימוי זה, המסורת נתפסת כוודאית בצורה מוחלטת, ואין מקום לערער על יסוד כלשהו מיסודותיה. האדם המסורתי, כך תואם גישה זו, מניח כי מסורתו היא אמת בלתי מעורערת, לפיכך אין לו עניין במסורות אחרות הנתפסות כשקריות. מסורתיות מניחה כי המסורת שוללת את הסובייקטיביות והאינדיבידואליות של בני האדם, או למצער אינה מקצה להם מקום מרכזי, שכן בכל בני האדם חייבים לעצב ומעצבים בפועל חייהם לפי סדר קבוע המובן מתוך עצמו. סדר זה אינו מאפשר אוטונומיה, דיינו ייצור סגנון אישי של חיים. באופן דומה, המסורתיות מניחה כי בני אדם החיים בתרבות מסורתית אינם יצורים רפלקטיביים, הם בני אדם החיים בצורה ספונטנית. כן, רק כאשר על האדם לבחור ולהחליט, הוא נאלץ לעשות רפלקטיב. תפיסת המסורת דרך הדימוי של המסורתיות יוצרת פער וקרע בין אופי החיים הקדם מודרניים לבין החיים המודרניים. לפי הדימוי של המסורתיות, האדם המודרני הוא ניגודו המוחלט של האדם המסורתי. הוא יצור רפלקטיבי, ספקן, אוטונומי, והסמכות היחידה המכוננת את סדרי חיה וזהותו היא הכרעתו החופשית. אוקיי, מה אתם אומרים על התיאורים האלה? על שני הכתבים שלהם נגיד. השקענו פחות במודרני, אבל יותר דיברנו עליו שבוע שעבר.
ברור שזה לא נכון, אבל אני לא יודע, כאילו, בצד השני אני אצטרך לראות מה הוא אומר, כאילו.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, שהוא שולל את הצד הזה, זה נראה לי די ברור. ברור שבאמת המסורת היא לא שכפול חוזר.
אשמח, מה אתה אומר על זה?
אשמח, כאילו, הסתכלת מהצד.
על מה? עליך?
על היסטוריה המסורתית, עליי.
מה אתה מתכוון, למשל? תן לי נגמר.
על היחס. קודם כל נגיד על ה... טוב, עליי זה קצת יותר קשה להסתכל, כי כאילו... כי גם אם... מה? כי גם אם... בוא נגיד, כשאני מסתכל מהצד זה יותר קל. אני מסתכל מהצד, אתה רואה כאילו די שלשלות על המסורת, אתה רואה כאילו חיו וחשבו, שונה בהרבה תקופות של ההיסטוריה.
ביחס ליהדות אתה אומר?
כן. איך דברים שתנו מן הקצה לקצה אצלי, אני יודע שאני לא משכפל, אבל כאילו אני יכול עוד להגיד, אוקיי, בסדר, זה בגלל שכאילו אתה... בסדר, כאילו הוא סוטה פה ושם, זה לא משנה את עצם מושג המסורת, יכול להיות שאתה...
שאתה פשוט לא מספיק
מסורתי. כן, יכול להיות שאני לא מספיק מסורתי.
אני לא הבנתי, כאילו, הוא מדבר פה על המסורתיות שהיא דימוי שיש לנו על המסורת, ואז הוא כאילו מדבר על, לפי דימוי זה, לפי דימוי זה, אבל לא מדבר על המסורת עצמה.
כן, זה בהמשך, לאט לאט.
לא, אני לא ראיתי את מה שאתה טענת שהוא טוען כלפי המסורת, כאילו, לא טוען שזה שכפול. טוען שהוא מדבר כאילו על המקום שלך בהווה כאילו כבר המסורת, אבל כמובן שאתה, שאין לך מקום, אתה לא עומד שוב, בניגוד למודרנה, כאדם,
אתה מוצא בקשה, אם אתה לא עומד, זה משפט עצמו.
כל דור בפני עצמו, יכול להיות שהמסורת מתעצבת עם הדורות כאילו, בזמן נתון כאילו, אתה כפוף לזה.
אם זה איך היא מתעצבת.
מה זה?
אם אתה כפוף, אז איך היא מתעצבת? כי יש פה שני שלבים ממה שיותר, יש תיאור של המסורת ויש תיאור של האדם, איזה סוג של אדם הוא האדם שחי בחברה מסורתית. אם אתה באמת אדם כזה שהוא לא רפלקטיבי, אז המסורת לכאורה לא אמורה להתעצב. יכול להיות שאתה תגיד, כל מיני גורמים מחלחלים באופן לא מודע, וזה אפשרות, כאילו. אבל זה עדיין משמעותי להגיד אם הבן אדם מתערב בזה בצורה פעילה, או שזה פשוט קורה.
נניח את הסיפור הזה של כאילו משהו ש... כמו הצד שהוא מתנגד אליו, אני נגיד ממש רואה נגיד דברים, נגיד הרב אורנברג ככה לפעמים, או גם נגיד היה פה מלכה פיוטרקובסקי, אנשים שאומרים נגיד את ההתנגדות שיש לי כאילו נגיד מהצד של הפמיניזם, זה לא הפמיניזם, זה מהצד של ה... זה מהצד של העירת שמיים ש...
זה מבפנים, זה לא
בקרוב. כן, כאילו, כמו נגיד, מי שקורא פרק משנה, זה קדושין ולא שואל שאלה, יש לו בעיה בעירת שמיים, כאילו. מנסים להכניס... לא, אני אומר, זה דוגמה לאיך שאני רואה שהמסורת מתעצבת מבפנים ובכל זאת משתנה, כאילו.
זאת אומרת, אם באמת המסורת הייתה כזאת תקועה, אז אי אפשר היה להגיד את זה, זה לא היה משכנע. זה כן משכנע, אבל?
לפעמים לא, לפעמים כן.
כן. לא, אני חושב שהרבה פעמים השאלה אם אנחנו משתכנעים בדברים כאלה קשורה לשאלה האם אנחנו באמת מאמינים שבתוך המסורת יש איזשהו ריבוי. כי נגיד להגיד שאפשר לאתגר את המסורת מתוכה, זה כבר להגיד שהיא לא משהו סגור וקבוע כזה. כי אחרת לא אמורות להיות בתוכה סתירות פנימיות. והסתירות הן קיימות רק כי אנחנו חיים בחברה רב תרבותית ויש לנו השפעות זרות וכו וכו. חלק מהעניין פה היא להגיד שאם שינויים יכולים להתרחש, זה בגלל שהמושג הזה צריך להיות באמת לא כל כך קוהרנטי מצד עצמו, יש לו כל מיני רבדים, כי אפשר כל לחלק את זה בכל מיני דרכים. אבל גם אני חושב שזה מעניין השאלה של השכנוע, בגלל שהרבה פעמים החוסר שכנוע שלנו מדברים כאלה, אפילו אם נגיד אנחנו נרגיש שיש לנו הזדהות עם העמדה הזאת, הוא נובע כאילו מהתחושה שבאמת מסורת צריכה להיות קבועה כדי שהיא תעבוד, ולא יכול להיות שהדברים האלה יקרו לה מבפנים. יכול להיות שנחליט שצריך לכפוף אותה למשהו חיצוני. אבל זה גם, כאילו, מה שלמשל המשגים נסה לעשות, זה שכיוון אם תהיה מודע לדגם אחר של מסורת, אז גם תוכל לעשות דברים בפועל, ולא, וגם להשתכנע ממה שאחרים עושים, ולא לחשוב כל הזמן שזה לא הדבר האמיתי. כי הדבר האמיתי זה החרדים, נניח, כמו שהבן קורא אצלנו. כאילו שהחרדים זה הדגם של היהדות הנאמנה, ואנחנו אפס נמצאים בתווך, עושים כל מיני שילובים, ולא משהו שהוא חלק מהמסורת עצמה.
לא, אני לא מזדהה עם התיאור שלו. כאילו, בעיניי מסורת היא משהו שהוא הרבה יותר רך.
התיאור הזה הוא תיאור שהוא שם אותו כדי לשלול אותו, אבל הוא מתאר סוג של תפיסה שהיא נמצאת בהיסטוריה, באנתרופולוגיה, בכל מיני הקשרים, איך משתמשים במושג הזה של המסורת. אדרבה, מה שאנחנו נעשה מכאן ועלה זה לתת איזשהו תיאור אחר, גם מה שהוא עושה. אבל השאלה קודם זה אולי איפה אנחנו ביחס לתיאור הזה, מכל מיני בחינות. זאת אומרת, יש מה שאמרת שאנחנו רואים שינויים, יכולים להיות מודעים לשינויים. ויש גם את הצד השני של המשוואה, של איזה סוג של בני אדם אנחנו, כי גם הביקורת שלו למשל וגם של אחרים על התיאור הזה היא באה משני כיוונים, גם באה מזה שכשאתה מסתכל על המסורת אתה רואה שינוי, וגם באה מאיזושהי טענה על טבע האדם, אצלו לפחות, שטוען שבני אדם הם תמיד רפלקטיביים, הם תמיד מפרשים, הם אף פעם לא ספונטניים, שהדימוי הזה של המסורתי והשמרן שחי בחברה בלי מודעות עצמית הוא איזה סוג של פיקציה. ומה שמעניין למשל בתוך ההקשר ההיסטורי של הפיקציה הזאת זה הטענה שהיא נוצרת על כהשלכה של הדימוי המודרני. זאת אומרת, אנשים מודרניים התחילו לתפוס את עצמם כחסרי מסורת וכבני חורים כרציונליים, וכחלק מהכינון שלהם את הדימוי הזה של עצמם הם השליחו על המסורתיים, אלה שהם ראו כשונים מהם, את ההנחה שהם בכלל לא רציונליים, הם בכלל לא, הם כאילו תפסו אותם כשלילה, תשליל שלהם, דבר שקורה בכל מיני הקשרים תרבותיים. זה חלק מהתפיסה של המודרנים את עצמם, וברגע שהמודרנים הפסיקו לתפוס אותם ככה, אז מגיעים הטקסטים שאנחנו קוראים עכשיו, שהם אומרים, רגע, בעצם גם הם לא כל כך הפוכים מאיתנו, כי גם אנחנו לא לגמרי כאלה. אבל זה הולך לשני הכיוונים, זה מצד אחד הולך למקום שגם אנחנו, מה שדיברנו שבוע שעבר, שגם אנחנו לא לגמרי אוטונומיים, זה גם הולך למקום שאף אחד הוא לא לגמרי לא אוטונומי, שהדימוי הזה של היליד, שהוא לא רפלקטיבי, והוא עושה את הכל ספונטנית, והוא בכלל לא שאל את עצמו אף פעם אם זה נכון או לא, הוא גם הופך להיות איזה סוג של דמיון, כשאתה נתקל בזה שאנשים הם בטבעם, יש בהם מימד רפלקטיבי ופרשני ומתווך, ואז אתה צריך לשאול, יש כל מיני, כאילו זה המקום שפחות נגיע אליו, יש סוגים שונים של רפלקסיה, יש כל מיני דרכים של התייחסות, זה לא אומר שכולם נמצאים באותו ביצה, זה אומר שיש כל מיני צירים של רצף ולא של דיכוטומיה, שזה תמיד נהיה יותר מורכב.
בשאלה קצת קדמונית, לא יודעתי למה הוא מבחין בין שני מושגים, כאילו, למה לא להגיד שיש, לא יודע, מושג מסורת שהוא לא מסכים איתו, של דיון שחרדים מחזיקים בו או משהו כזה, מה שהוא רוצה לדון מסורת, לא יודע.
למה הוא מבחין בין מושגים? כי הוא רוצה לטהר את המושג הזה.
חיות של דימוי של מסורת, מה?
כי הוא רוצה לטהר את המושג הזה, אני חושב. זה מושג שהוא כל כך טעון בדברים שליליים שהוא רוצה להפוך אותו בדגל, אני חושב, אז הוא צריך לטהר אותו ולהגיד את דברים שליליים זה משהו אחר. זה סתם איזה ניחוש לגבי המהלך הרטורי פה. אבל הוא גם חלק ממהלך שלם, ויש כל מיני כפילויות כאלה, יש שמרנות מול מסורת, יש טרדישונליזם ולא טרדישן, יש כל מיני משחקים, זה צורך שהרבה נדרשו אליו.
שאלה גם לאן הוא יגיע, כי לפעמים הם מציירים את ה... אנשים מהסוג הזה, הם מציירים את המסורת כביקורתית ביחס לחילונים, ואז הם לא יכולים להגיד שכולם ביחד, כאילו.
מה הכוונה ביקורתית?
כאילו שהמסורתיים מציבים איזה אופציית קיום אחרת. או שהוא יכול ללכת לכיוון ולהגיד, אוקיי, בעצם למשוך את זה לפה, למשוך את זה לפה.
כן. יש כמה תיאורים. זה לא מסתגיד, זה בדרך כלל התיאור שכל הבני אדם הם מסורתיים, וזה עניין של תודעה. אנשים, כאילו קצת אחרי זה, למשל אומר שיש הבדל, למשל, שבחברה המודרנית הרבה פעמים השינוי נעשה בריש גלי, ובחברה המסורתית הרבה פעמים השינוי נעשה באופן שהוא מובלע והוא פחות מודע או לפחות פחות מוצהר, כמו שאמרת קודם, אנחנו אומרים זה בעצם היה שם כל הזמן, אבל זה יותר עניין של רטוריקה. הוא אומר, כאילו, אני כחוקר צריך להיות מודע למה קורה בפועל ולא לאמת את התודעה של האנשים, גם אם רוצים להיות בחוסר מודעות, מידה זו או אחרת. זה כאילו שאלה של המודעות שהזכרתי קודם, עד כמה התיאורים האלה משקפים את התודעה של האנשים, או שמשקפים אלה שמובטים בחוץ, שאומר, יכול להיות שאנשים חושבים שזה נשאר אותו דבר, אבל בעצם הם כל הזמן משנים את זה. ואז ההבדל למשל בין חברה מודרנית לחברה מסורתית, יהיה יותר הבדל של מודעות, עד כמה בן אדם עושה את הרפלקסיה שלו על השולחן, עד כמה הוא דוגל בשינוי, ועד כמה הוא דוגל בשימור מצד אחד, אבל בעצם כל הזמן מעדכן מתחת לשולחן במידה זו או אחרת. הטענה שלו בהקשר הזה זה שדווקא בגלל שאנחנו יש לנו תודעה של חירות, אנחנו יכולים להיות מסורתיים בצורה המתוקנת ולא המקובעת, כי אנחנו לא באמת מוכנים להתמסר, במובן המתמסר.
יש חברה לדעתו שדוגלת במסורתיות?
כן, לא, ודאי שיש. מבחינתו...
שחיה ככה, כאילו שהיא חברה לא מסורתית היא...
לא, אני חושב שמה שהוא יגיד זה שאף חברה לא חיה ככה ממש, אבל ודאי שיש חברות שזה התודעה שלהן. זה שאלה, זה מורכב, נגיד,
פעם הייתי... אני בלחם ככה לתודה שלהם,
לא. נכון. לא, אני חושב לגבי הופכות ברמה המוצהרת. זה תמיד שאלה על כמה אנשים, כאילו לפעמים המתח הזה בין מה שמוצהר למה שאנשים חושבים, יש לו כל מיני רף, מה שאומרים המייצגים, מה שמותר לכתוב בעיתון, מה שאומרים תחת לשולחן, יש כל מיני רמות, אבל זה נכון שזה כאילו הדגם שמוצג. אני חושב שגם אצלם אני יודע הרבה זה הדגם שמוצג, לפחות ברוב המקומות. ככה אני מתרשם, קצת דיברנו על זה בשיעור הראשון, אבל זה באמת שאלה שיותר של ניואנסים. אני חושב שגם אם אצלנו, גם אם זה מוצג ככה, זה פחות הדגל. פחות כאילו, הדבר, השימור. אבל זה מורכב, אני קצת מדבר על זה אולי בשיעורים הבאים, אולי הבדלים מהבחינה הזאת בין האורתודוקסיה למסורת. למשל, הייתי פעם בהרצאה של מישהו שכתב ספר מחקר על מסורתיים, אני אביא ממנו אולי בהמשך. שהוא מאוד כאילו דוגל באופציה של המסורתיים במובן של מוגזר מסוים בציבור, היחס שלהם למסורת וכו וכו, והוא כל הזמן מנגיד אותם לדתיים ולחילונים.
מה,
יד גם? יד גם, כן. אני אביאו, יש... אז שאלתי אותו, למה זה כל כך משנה לו המודעות של המסורתיים לזה שהם בוחרים? הוא מאוד מדגיש את זה שזה נעשה באופן מודע. ובסופו של דבר, התחושה שלי הייתה שבתוך התיאוריה שאיך שהוא מציג את הדברים, אין חובה להיות מודע לדברים. וכאילו אם בכל מקרה הדברים משתנים, אז מה זה משנה אם אנשים חושבים שהם לא משתנים? אולי זה נותן דברים אחרים, צריך לחשוב על זה. אני אגיע לזה בשיעורים הבאים, אבל יש הבדל בין תיאורים של אבי סגי שבעיקר באים להגיד לך מה קורה, לבין להגיד בפועל האם זה משנה שאנשים מודעים לזה, או שהם מחליקים את זה וזה קורה באופן לא מודע. שאלה, יש צדדים לכאן ולכאן.
רגע, איפה הפוסט-מודרנה תשתלב בתוך התיאור שלו? כי היא יכולה להיות גאופה שלישית.
אני חושב שהפוסט-מודרנה, מה שקצת אמרתי קודם, אני חושב שהשאלה תהיה איך אתה מתייחס לתיאור. כאילו, התיאור הזה, התיאור שבא להגיד למשל שכולם מסורתיים, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה תיאור שיש לה הרבה קרבה לתיאור הפוסט-מודרנה מצד הדמיה החברתית וכו' וכו'. אבל המנגינה שלה מאוד שונה. זה שפה המנגינה היא שככה זה וטוב שזה ככה ובואו ניקח את זה על עצמנו. ומפס מודרנה זה יותר עמדה של ביקורת, של סוג של ייאוש אפילו במובן מסוים. זה תלוי מה שהרב שגר מדבר על פוסט מודרניזם רך וקשה, עד כמה הוא מוכן לקבל את המקום שהוא נמצא בו ועד כמה הוא שומר ומרחק ממנו למרות שאני מניח שאין לי לאן להימלט. אבל באמת המבדל של המגינה הוא משמעותי מאוד, כאילו מה אתה תופס פה במושגים האלה. עכשיו, מי שעשה הרבה עבודה יפה בהקשר הזה זה בוזגלו, שהוא קדם כתב ספר שנקרא שפה לנאמנים, שהוא אוסף של מאמרים, ויש לו עוד כמה מאמרים שלא מובאים בספר, הבאתי פה קטעים משני דברים שלו, שהוא הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, הוא מתעסק בפילוסופיה של המתמטיקה, אבל הוא גם הפך להיות אחד מהמייצגים של המזרחיות החדשה, הקשת המזרחית, ההתחדשות הפיוט, יש לו כל מיני הקשרים שהוא עובד בהם. התרפיות קשור אליו.
מאוד בכדי הוא בחר בשם הזה.
מה, בוזגלו? אבא שלו היה אחד מגדולי הפייטנים במרוקו. זאת אומרת, זה לא זה לגמרי משפחתי. עכשיו, הוא כותב במקום כאילו מעניין. מצד אחד הוא רוצה לתאר את המסורתיות כאופציה. זאת אומרת, משנה למשל מהתיאורים של אבי סגיש, שאומרים, זה המצב האנושי, ככה זה. הוא מתאר את זה כאופן מסוים של התנהלות. אבל מצד שני, הוא כן אומר, החילוני יכול לתפוס אותו גם כמסורתי באופן מסוים.
מה, הוא מביא
את עצמו? הוא מסורתי, אני חושב שהוא תופס את עצמו. זאת אומרת, בשונה למשל מיאזגר שהוא יותר סוציולוגי, הוא הולך לציבור שמכנה את עצמו מסורתי ושואל מה התודעה שלהם, הוא מתאר איזשהו מושג ואומר, המסורתים זה המודעות שלהם, אני מנסה לחלץ אותו מתוכם, אבל בעצם זה מושג מספיק רחב כדי שאפשר לעשות אותו גם דברים אחרים. זה לא שהמושג הזה נוכח רק באופן הקיום הזה. אבל מה שהוא כן מנסה זה לתת איזשהו הנהרה פילוסופית למסורתיות, כאילו להגיד איך מסורתיים חיים ומה זה אומר עליהם, איזה סוג של אמת יש בזה, שזה חשוב לחזור למושג הזה, כי שמתי אותו בכותרת, המושג של האמת, זה דבר שיעלה פה בהמשך. אחד מהדרכים לגשת למושג הזה של המסורת זה השאלה של האמת. זאת אומרת, אם אני מסתכל על התיאור של המסורתיות של אבי סגי מביא פה, הדחליל הזה, הוא מאוד בנוי על זה שמה שנמסר זה איזשהו אמת, איזושהי תפיסה נוקשה, סגורה, כולנו עכשיו נמצאים בתוך האמת הזאת, זה העולם שלנו. זאת אומרת, המסורת פה מאוד מתוארת כתיאוריה על העולם. ערכים, מטאפיזיקה, מה יש בעולם, איך צריך להתנהג. ומול זה, התיאורים של המסורת הרבה פעמים מסיטים מהתוכן אל כל מיני מסביבים. שמושג הזה למשל מסורת, הוא כבר מסיט מהתוכן אל התהליך של המסירה למשל. אז בוזגלו ידבר על הנאמנות. והשאלה תהיה, האם זה אומר שאין בכלל אמת בסיפור, או שהאמת נמצאת באיזשהו רובד אחר? עד כמה אני מסתכל יותר על המסירה ופחות על התוכן, זה איזשהו סט ראשוני שנמצא בתוך הסיפור, ששאלתי הרבה פעמים מה שמנסים לעשות, זה להגיד שיש פה עדיין איזושהי טענת אמת, אבל היא יותר גמישה, היא יותר דינמית, כי מה שיותר חשוב לי מהאמת זה עצם הרציפות, עצם המסורת, שזה דברים שבוזגלו מדבר עליהם. בוא נקרא אז את הקטע הראשון שלו פה, ונראה איך הוא מתגלגל לנו. כן, הגדרות של מסורת קשורות בשני עקרונות, קשורים זה בזה, המכוננים את המערביות החילונית ונדחים בידי המסורת היהודית כפי שאני מבין אותה. אז יש פה שוב ניגוד בין מסורת למודרנה, אבל במובן יותר מרוכח אולי. הרעיון הראשון הוא הוויתור על תוקף אוניברסלי של העקרונות שמנחים את חיי. עבור המערבי שיפנים את ערכי תנועת ההשכלה, מה שאני עושה צריך להיות ניתן לדיון רציונלי, יש לו אופי כללי, וכן מחייב כל יצור רציונלי. בלעדי זה הוא חשוב לדעות קדומות והדברים ידועים. רעיון המודרני השני שהמסורתיות דוחה הוא הראשוניות של האני, על פי ההבנה המערבית קרטזיאנית של מושג זה. ראשוניותו של האני הקרטזיאני מתבטאת לא רק בכך שאין הוא מחויב להתאים את הכרעותיו למסורת או לחברה שהוא משתייך אליה, אלא הוא מחויב להתעלם משייכותו למסורת ולקהילה פרטיות לצורך ביצוע הכרעותיו. לפני שנמשיך, יש פה את הנקודה של האני שדיברנו עליה קצת שבוע שעבר, איזושהי התנגדות לתפיסה הזאת של אני תלוש. יש פה נקודה שהיא תהיה חשובה בהמשך, שזה הניגוד בין פרטיקולרי לאוניברסלי. כי חלק מהעניין של התלישות זה גם התלישות מהקשר מסוים. לכן מה שיעמוד פה כאחד המרכזים של המסורת, זה היכולת להיות בתוך, לקבל הקשר פרטיקולרי, בלי שהדבר הזה שובר לחלוטין את מושג האמת, שבתפיסה המודרנית שלו זה אמת אוניברסלית, אמת שהיא נגישה לכל בעל שכל. השאלה תהיה מה זה אומר שאני מחליט להיות נאמן למסורת מסוימת, למרות שהיא באמת מסוימת ולא אין לה תוקף טוטלי.
מה? זה של האוניברסלי, זה משהו
עם מודרני,
כאילו,
יש כל מיני סוגים, זה נכון.
כאילו, הפילוסופים של מאה ביניים ניסו להתאים את המסורת לגאון האוניברסלי.
מה שמודרני אני חושב זה המקום שהאוניברסליות נמצאת אצל הבן אדם הפרטי שחושב, מה שהוא מביא בדקארט. אני חושב שהאוניברסליות לפני היא הייתה יותר עניין שהוא נמצא בעולם, הוא נמצא אצל אלוהים, האמת המוחלטת. ועל המחשבה שהאדם יכול להתנתק מכל הקשר ולהגיע לאמת האוניברסלית מתוך עצמו, זה אני חושב מה שלוקח מהרציונליזם המודרני. אבל פחות מעניין אותי ההקשר ההיסטורי, יותר כאילו, מה שבוזגלו עושה למשל זה לקחת את ההקשר הזה של אוניברסלי מול אמת ולהגיד היכולת שלי לדבר על אמת בתוך המסורת זה מתוך זה שאני תופס פה איזשהו תוכן אחר לאמת הזאת ולא האוניברסליות שנותנת את התוקף, ובהקשר הזה מה שהוא תופס מאוד חזק זה המשפחה, שזה מכניס פה פתאום איזה גוון אחר לדברים. קצת דיברנו על זה שבוע שעבר עם דמות האב, אז פה זה נכנס גם מאוד חזק אצלו. המסורתיות היא הנורמטיביות של העולם של הוריי. אין חזרה לעבר, ואין חיקויו של עבר זה, אלא היא עמדה שרואה את שאלת מחויבותי אל העולם של הוריי כשאלה שיש להידרש אליה. לא בהכרח לחכות, אבל לפחות להידרש לשאלה. ויתרה מזו, מה שנראה להוראי כבעל חשיבות ובעל ערך, ומטעם זה בלבד חשוב בעיניי יותר מאשר רעיון מתחווה אחר. אין ליהדות עניין ראשוני באוניברסליות. זו גם הסיבה לכך שעיקר המאמץ של ההוגים בעם ישראל לא היה להוכיח את יתרון היהדות מכל התפיסות, או את הכרחיותה של היהדות, אלא להסתפק בהוכחת עקביותה בלבד. היא יצירה של קשר לאלוהים בתיווך העבר שלי. משום כך הקישור בין הנאמנות להורים לנאמנות לקדוש ברוך הוא קשור קשר אימננטי ביהדות. עולמם של ההורים הוא השלט היחיד המכוון לקדוש ברוך הוא. תול שלט זה ונטלת את עצם מהותה של המסורתיות היהודית. כן, אני שומע את הזחקוקים. מה? הפתוס יצר בו את הזחקוקים? זו שאלה מעניינת, למה הוא נדרש לפתוס? ומה אומר זה שאנחנו מתקשים עם הפתוס שלנו, זה דבר שצריך לעמוד עליו. בואו נשאיר את זה כשאלה משנית ונשאר קודם מה הוא אומר. מה הוא מנסה לעשות פה בקטע הזה?
קודם כל, כמו שאמרת, הוא מדבר על נורמטיביות ולא על אמת.
זאת אומרת?
זאת אומרת, הוא לא אומר שאני מחויב ל...
הוא מחויב להאמין.
הוא אומר שהמסורתיות היא הנורמטיביות של העולם של הוריי, ולא נגיד המסורתיות היא האמונות של הוריי.
אוקיי, אבל זה יחס מורכב, זה בדקת הבא שבאמת הוא מתייחס לזה. נכון שיש פה איזה מין הסתה של השאלה של האמת, אלא שאלה של... להידרש.
שאלה של דיאלוג.
כן, והשאלה שיש להידרש אליה גם כאילו, כן, הוא בדיוק, הוא כאילו לוקח את המנסה לפשר ביניהם ולהגיד, אוקיי, אתה חייב ליצור דיאלוג, לא בתוך מה יהיה התוצאה, אבל עצם הדיאלוג הוא המסורתי.
כן, הדיאלוג הוא זה שמשאיר אותך בתוך הסיפור.
כן.
זה המידה שלך מול הקדוש ברוך הוא לצורך העניין, אבל אתה צריך, אבל המסורת היא מתאבכת, כאילו, אתה מוכרח להידרש אליה בשביל להגיע לזה, לא אומר.
כמובן זה לא המילה שלך, כי השאלה אם זה המילה שלך היא משמעותית, אנחנו הרבה פעמים נזקקים לניסוח הזה, כי אנחנו, יש לנו התנגדות לתפיסה הזאת שההורים הם הנתיב, תזכרו בקטע הזה של הקוצקר משבוע שעבר.
ההורים כמשל.
שאלה משל למה? אתה יכול להגיד ההורים כמשל לכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר אם אתה תופס את עצמך כנפרד מההורים, כל המשלים לא יביאו את זה אליך. חלק מהעניין פה זה השאלה עד כמה אתה תופס עצמך כנפרד מההורים ועד כמה אתה תופס עצמך כאדם לא מאוחד איתם באיזשהו סוג ממשיך. כי נגיד הקוצקר שהוא אומר קודם כל אלוהי זה לי ואחרי זה, אז זה מאוד תנועה כאילו ששם איזה כניגוד. יכול להיות שאחרי זה, יכול להיות שאני אקח משהו, אבל השאלה של היחד בין שני המושגים היא משמעותית. מצד שני, אין פה באמת אמירה של חזרה, של היבלעות גמורה, נגיד, כמה שבוע שעברת מאמר הזה של הרב שגר על ההגדה של פסח, בספר של פסח נראה לי זה מופיע, ששם הוא כאילו מציג את פרויד עם המאבק האדיפלי בלבן לאב, והתיאור החלופי שהוא לוקח מההגדה הוא מאוד תיאור שהבן נבלע בו בתוך האב, האב לגמרי מכונן את העולם, לא רחוק מהתיאורים של אבי סגי פה. במובן הזה שבכלל אין קונפליקט, הם לא מוצבים אחד מול השני בכלל, במובן הזה התיאורים שלא מקצינים, התיאורים של המסורת הרבה פעמים מנסים עדיין להכיל פה איזשהו דואליות, איזשהו דיאלוג שכבר מניח שיש פה שני צדדים, הידרשות לשאלה. זה דברים שיותר יהיה בקטע הבא, אבל מה שמעניין אותי לשים פה את האצבע זה הדרך להצדיק את זה שאני כבר לא אוניברסלי. ואת היכולת שלי להגיד למשל לילד שמה שאנחנו עושים זה לא בגלל שכך צריך לעשות, בניסוח שהוא כאילו לגמרי חל כאמת מוחלטת, אלא ככה אנחנו עושים. זה שאלה, מאיזה מקום אפשר להגיד את זה? מאיזה מקום אפשר להגיד, אני עושה את זה כי ככה אנחנו עושים, וככה אנחנו... אני חושב שהמקום של ההורים הוא נועד לתת את זה איזשהו גוון שמעניק את זה איזשהו ערך נוסף, לא רק להגיד, זה פשוט הכרעה. גם במובן, שני דברים, זה לא להגיד, זה הכרעה שרירותית להיות במסורת הזאת, וזה גם לא להגיד, אין מה לעשות, נולדת, נתקעת, כמו שזה קצת בתיאורים הפוסט-מודרניים שדיברנו על השבוע שעבר. זה להגיד, אני מייחס לזה ערך כי אני מייחס להורים שלי ערך. אני אקשור את העניין של המסורת והעניין של יחס להורים, אני חושב הוא עושה את זה בגלל שיחס להורים כן יתפס איתנו כהעדפה ראויה.
כן, אני חושב שכאילו מדברים שלו, שגם אם אני אפעל כנגד לצורך העניין מה שההורים שלי עשו, אני עדיין יכול להיות בתוך הסיפור של המסורת. או השאלה היא בסוף אם אני אדרש לשאלה הזאת או לא.
אני חושב שאתה מותח אותו קצת מדי, אבל באמת בקטע הבא הוא יתייחס לזה יותר בפירוט. אז בוא נשאיר את זה רגע לשם. אבל פה אני חושב שמה שעושה לנו זה מין תרגיל כזה שאומר לך, נכון שלכבד את ההורים יותר מאנשים אחרים זה מקובל עליך, אז בוא תראה גם את שאר החלקים של החיים שלך כנובעים מזה. אל תגיד, טוב, אני אכבד את ההורים, אבל אחרי זה אני עושה מה שאני רוצה. אלא תיקח את זה כאיזשהו מושג יותר רחב. יש לו סיפור נחמד שלא הבאתי אותו פה, מחוסר מקום, שבו הוא אומר שהוא ראה כתבה בטלוויזיה, שצילמו שם בקבר של איזה צדיק במרוקו, ויושבים שם שני יהודים זקנים, ואחד מספר סיפורי ניסים ונפלאות על הצדיק, והשני שותק, ונראה שהוא לא כל כך מחזיק מהסיפורים, ואז הכתב, שהוא איזה גוי מאנגליה, שואל אותו, אתה מאמין לסיפורים האלה? אז הוא אומר לו, כן. ומוזר לו מנתח את הכן, במובן שהוא אומר, הוא לא באמת חושב שזה נכון, אבל הוא מנתח, הוא מבין שהשאלה לא נועדה לתהות על האמיתות של הניסים ולתהות על ההזדהות שלו עם החבר. והוא יודע, ובמובן הזה הוא מצביע ואומר, קודם כל אני מזדהה איתו, ואחרי זה אני אשאל את השאלה של האמת.
כלומר גם הוא מצביע נפתלי בעצם.
נכון, אז השאלה היא מתי אנחנו נדרשים לתפוס צד. חלק מהשאלה פה זה השאלה אם אנחנו חיים בעולם שיש בו בחירה או בעולם שהכל במובן מאליו. אני חושב שההנחה היא שאנחנו הרבה פעמים נדרשים לתפוס צד. כי אנחנו לא חיים בבית כל הזמן. השאלה, מה שהוא מציב דרך הסיפור הזה, זאת האמירה שבניגוד לתפיסה המודרנית של מה שהוא תאר פה לפני זה, שאתה קודם כל צריך להתנתק מהכל ואז לחשוב על שאלות של אמת יוצא, וזה, האמירה היא בדיוק הפוכה, אני קודם כל מזדהה. ואחרי זה, מתוך ההזדהות, אני שואל שאלות של אמת. אבל, ולכן אני נמצא באיזשהו ביניים, כי אני לא מוותר לחלוטין על השאלות, אני לא מדקלם. זאת שאלה, אני נותן קדימות, ובמובן הזה יש פה שבירה מאוד חזקה של החשיבה הרציונלית. זאת אומרת, קודם כל יש לי זהות מסוימת, ורק אחרי זה אני מתחיל לחשוב דרכה על דברים. ולכן במובן הזה, אני גם לא שואף לאוניברסליות. להגיד, אלה עוד עניין ראשונים אוניברסליות, זה אמירה חזקה. גם שלוש נקודות פה, הוא מדבר על זה שיש כיוונים שכן חשוב, שיש לה. אבל הוא כן עומד פה על נקודה של התפיסה הזאת שהיהדות כעניין של משפחה מסוימת, אומרת שיש לה איזשהו מושג אמת אחר, מאשר אמת שהיא תקפה לכולם.
אפשר שנייה להגיד על הפאתוס אם זה עולם שבאמת נטוע בעולם של העולם של העולם שלו, לא משנה באיזה מובן, אפילו כשאמרנו נקודת מצא שלו או משהו כזה, לא היה נזקק לי כזה פאתוס, כלומר אני מרגיש שפרצנות כזה.
השאלה אם זה מעיד עליו או שזה מעיד על ציבור הקוראים שהוא מתייחס אליו, שזה יכול להיות שני דברים נכונים.
אני חושב שזה...
מה?
סתם שמעתי אותו בפעמים, אני חושב שזה יותר אישי אליו.
יכול להיות, יכול להיות, תשמעו. אם זה שאלה זה פחות מעניין אותי מהבחינה הזאת, זה מעניין קצת. אבל אני חושב שזה גם משקף את זה שהוא מדבר על אנשים שהוא צריך לשכנע אותם בזה. ולא שזה המובן מאליו שלהם.
אני יודעת כמה הוא יכול לייצג באמת אם כבר מדברים באופן חברתי על המסורתיות או המסורתיים. אחלה דברים של אקדמיה ודברים כאלה שלא מזוהה כל כך.
זה נכון, אבל אני גם לא בטוח שהוא מתכוון לייצג את מה התודעה של המסורתיים. אני חושב שמה שהוא עושה זה להסתכל על מה הם עושים ולבנות מזה תפיסה, בלי להגיד שהתפיסה הזאת נמצאת בראש שלהם באופן מודע. המבחן שלו יהיה בשאלה עד כמה זה אפשר להבין את זה. כמה יש פה תפיסה שאפשר להבין אותה, ולא פשוט איזשהו, מה שהרבה פעמים, מה שמתואר כמקום שמנו תוארים כאלה יוצאים, הביקורת על המסורתיים שהם לא עקביים, שהם לא חושבים על דברים, זה כאילו הדבר שאני מנסה לצאת ממנו.
אני חושב שזה גם הביקורת של היום כלפי עצמו, וזה מה שמביא אותו, מביא אותו למקום הפאתוס, שהוא לא רק מבקש לספר את זה באופן כללי, הוא מבקש לספר את זה בשבילם, לתת להם שפה כמו שהוא מבקש.
כן.
המסורת היא מלווה לדעתי בהרבה, היא כרוכה בהרבה מצפון, זאת אומרת, אני תמיד לא מספיק, כמו שההורים שלי מצפים ממני. אני לא מספיק, אני רוצה להיות מסורתי, אבל זה לא מספיק אם אנחנו כורכים את זה במה שההורים, כמו את זה נמצא בנקודה של הקשר שלי, מה שההורים שלי עשו, אז זה תמיד יהיה כרוך, תמיד יהיה את המבט של האב, או של ההורים, של המסורת, זה לא מספיק שם, ואז הוא מסית את הנקודה, הוא אומר, זה מספיק שאתה נדרש לשאלה.
זה לא בדיוק ככה, אני חושב לגביו, בגלל שממש בפסקאות שאחרי מה שהבאתי פה, הוא מדבר על העניין הזה, והוא אומר שכשאתה עושה פסיכולוגיזציה לרגישי אשמה, אז אתה מאבד את הנקודה. כי הוא אומר, מה שקורה את המסורתי זה לא שיש לו רגישי אשמה, זה שיש לו אשמה באמת. מבחינתו, האשמה היא כן חלק מהדמות של המסורתי, אבל זה לא אומר שזה משהו, שזה בעיה שצריך לפתור אותה, אלא זה פשוט המצב, שאתה תמיד אשם במידה זו. לא בעניין של פאתוס שאתה תמיד אשם, אבל הוא כן מנסה לצאת מהמקום שזה תסביך נפשי, רגשי אשמה וצריך להשתחרר ממנו. הוא יכול להגיד שלהגיד שהמסורתי הוא תמיד לא מספיק, זה כמו, לא, זה לא בדיוק אני חושב משתמש, אבל זה כמו להגיד שמי שאומר כל היום משיבנו אבינו לתורתך הוא כנראה חוטא המון. כי זאת אומרת, יש עמדה שאתה אומר, אני תופס עמדה של להתנצל על מה שאני עושה, אבל זה לא אומר שאני באמת רע בעיני עצמי אפילו. זה אומר שאני תמיד בתוך איזשהו יחס לאידיאל, אבל זה יחס מורכב. זה לא יחס שאומר שעד שאני אהיה שם, יכול להיות זה יחס שאומר שאני אף פעם לא אהיה שם. אבל אני עדיין מציב את עצמי מול הדבר הזה כל הזמן. זו שאלה שמתייחסים אליה הרבה בדיבורים המסורתיים, הנחיתות שלהם מול דתיים, מול המקום שמרגישים יותר טובים מהדתיים. אבל מעבר לשאלות הסוציולוגיות, זה יותר מעניין כאילו מבחינת התפיסה שמתוארת כאן. באופן כללי, אני הייתי רוצה לשים את הדיון הסוציולוגי על המסורתיים בשלב יותר מאוחר, ויותר לדבר על זה כתפיסה שאנחנו שואלים אותה לגבי עצמנו, לא להרחיק אותה מאיתנו כל הזמן דרך זה שאתה שייך לאיזשהו מגזר.
לא, אני לא מרחיק, להפך, אני אומר את זה ממקום שלי.
כן.
הרבה פעמים המקומות שבהם אני מחפש להיות קשור באיזשהו אופן למסורת בפן המשפחתי שלה, או בפן שאני מכיר אותה כמסורת, לא כמשהו שאפשר, שהוא כתוב וברור את זכייה, אז לרוב אני מבין בתחושת אני לא מספיק.
אבל למה זה ככה בעצם? מה זה ירידת הדורות כזאת? שהמסורת זה כאילו ממה... כי זה משהו מיתולוגי, אבל אם זה משהו שבא מהמשפחה העולם, או להיות כל כך תלוש ומרוחק לו? אני חושב שמה שהוא מתאר זה שזה משהו שהוא במובהק לא ממומש אף פעם עד הסוף. כאילו... גם יש כל מיני עניין של ערכים סותרים שגורמים לך להתפשר על דברים מסוימים. טוב, זה באמת קצת מתרחק מהדיבור שלנו כאן. בואו נראה את הקטע הבא. הקטע הזה הוא מנסה לתאר יותר איזושהי עמדה, יותר כאילו להיכנס לעמדה של היחס בין המוסר לנמסר לבין התוכן ולראות מה בעצם מתרחש שם. וכאן הוא מציע הבחנה בין מסירה לדיווח. ברצוני להציע הבחנה בין מסירה לדיווח. מסירה היא העברה מדור לדור, כמו המסירה של המורשת היהודית. ובדיווח מישהו מתאר לאחר משהו שהוא מחשיב לאמיתי. פה אנחנו נכנסים שם לשאלה של האמת. מסירה היא פעולת דיבור שונה. שלא כמו הדיווח, מסירה מחייבת קשר אינטימי בין המוסר לבין הנמען שלו. הנמען מסור למי שמסר לו, הוא נאמן לו ולא רק מאמין לו. קבלת המורשת מהורינו איננה אמון, דוגמת האמון שאנו רוחשים למי שמספר לנו סיפורים שראה בארץ רחוקה. אנו נאמנים להם, אנו מקשיבים להם בדרך ייחודית. אנו מבדילים את הקשר בינינו מקשרים עם מדווחים אחרים. גם ההורים אינם מספרים את הסיפור לכל העולם. כדי לעמוד על כך עלינו לראות את יחסו המסוים של המאמין למורשת שלו, ואת האופן שבו הוא מעביר אותה. כאשר הארכיאולוג מספר למאמין שבני ישראל כנראה לא יצאו ממצרים, זה לא נכון, כן יצאו. אף על פי כן, הוא לא ימיר את דתו. בכך אני סבור המאמין יבטא את עצמו ויבטא את היותו חוליה בשרשרת של מסירות ולא מדווח בסדרת מדווחים. המאמין לא יעמיד את עדות חובב אל מול עדות הארכיאולוג ויעריך מה משכנע יותר. הוא יבחר ברגליים. מסורת אבותיו עומדת מעל לתמונת העולם של המדע, אמונתו עומדת מעל לכל ספק. מצד שני, כמו שנראה בהמשך, הוא לא אומר שזה גורם לי לבטל את המדע, אלא להפך. ירשנו בעבודה מסיפור שהם בלי ספק מחשיבים לאמת. אם נעמוד מול ניסיונות הפרחה, ננסה לפרש את דבריהם אחרת כדי שישמעו הגיוניים. נטייה זו שלנו מקורה בכך שאיננו רואים בהם מדווחים בלבד. ואכן, אחרים ששומעים את סיפור יציאת מצרים אינם מנסים לפרש את דברי עבודנו כך שהתיישבו עם הממצאים. ההזנה החיצונית שאין בנאמנות היא מסממני הדיווח. ההבדל השני בין מסירה לדיווח קשור בהבדל הקודם, אך הוא חריף ממנו. בסופו של דבר אנו נאמנים לאוסף מילים שירשנו מאבותינו, ולא לטענות מסוימות. אבותינו העבירו לנו את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנו מצווים להאמין באחדות האל, ואולם, מוזר ככל שיהיה הדבר, לא נמסר לנו מה משמעותה של אחדות זו. כאן שאנו מוכנים למות על אחדות האל, אף שיהיה לנו מושג ברור מה משמעותה. משמעותה של אחדות האל מתפענחת בתוך המסורת. מה שבהמשך זה סוג של הערה שהעליתי לפה, יש לך השתמות ברורה הנוגעת לטענה שהקבלה מאיימת על אחדות האל. ואכן, אפשר לומר שהתיאורים של פרצופי האל מערערים על אחדות האל מובנה המילוליך. מי שטוען זאת אינו רגיש את הפינה המכונן של המסורת. כן. שני דברים הוא אמר פה. הראשון קשור באמת למה שדיברנו קודם, העניין של הקשר האינטימי, ואת זה הוא מגלגל לעניין של הפרשנות, ובהמשך מגיע לנקודה שהייתי רוצה יותר להתעכב עליה, כי היא מתחברת באמת לעניין של תורש בה ותורש בכתב, של מה בעצם נמסר. פה יש הבחנה מעניינת שהיא צריך להתבונן בה, של אוסף מילים מול טענות. מה אתם אומרים על התיאור הזה קודם כל? בואו נתחיל כאילו לפי הסדר, הדיווח מול המסירה. קודם כל נשאל, זה תיאור של
זה נראה כאילו זה תיאור ייחודי.
מה?
זה נראה כאילו זה תיאור ייחודי, למרות שנראה לי, אם אני קראתי את הספר מתישהו, וזכור לי שכאילו מנסה להראות שזה כאילו תיאור בעולם. כאילו, שהוא אומר, אני מנסה להבחין בין מסירה לדיווח, אז הוא אומר, זה רק המסורת עובד ככה, או שיש עוד דברים בעולם שעובדים ככה?
מה אתה מתכוון רק המסורת?
רק ההבחנה בין מסירה לדיווח.
לא אומר שאין דיווח בעולם כלל.
לא.
הוא אמר לי בכלל.
פוך, אני אומר, פוך, אני שואל, האם מבחינתו יש מסירה בעולם, או רק במסורת? זה האופן היחיד שבו יש מסירה.
מה זה בדיוק העולם הזה? איזה דוגמאות אתה חושב? אני לא כך מבין.
זה בדיוק אין, שאני לא מוצא דוגמאות, ולכן זה מקשה עליי, כי נראה שהוא כאילו מנסה...
הוא מתאר מסירה כאופן קיום מסוים. והוא אומר, ככה מסורת נמסרת. אם יש איזה הקשרים אחרים שלא הייתי קורא להם מסורת, השאלה למה לא הייתי קורא להם מסורת. בלי דוגמאות קצת קשה להבין. אבל כאילו מבחינתו ההבחנה במסירה לדיווח היא ממצאה איזה שני סוגים של פעולות דיבור. יש עוד כל מיני פעולות דיבור שהן לא קשורות לא למסירה ולא לדיווח, אז זה יכול להתמקם בכל מיני הקשרים. בואו נשאל שנייה קודם. מבחינת התיאור הזה של מסירה מול דיווח, זה באמת תיאור מהימן של המורשת היהודית. אין דיווחים, אין תפיסות של דיווחים במורשת היהודית.
יש כאלה שיגידו שהמסורת היא דיווח.
למשל.
הלכה.
רמב"ם, אני יודע.
מה זה אומר? מה זה אומר? איפה תמצא ההבחנה, נגיד? למה אתה אומר שההלכה היא כן נחשבת כדיווח?
לא אומר שההלכה נחשבת, אני אומר שיש הרבה שיסתכלו עליה בצורה כזאת.
הפוך, מה הדיווח בהלכה? איזה טענות היא אומרת לך להאמין? ההלכה זה הכי הפוך מדיווח
שיש. זה כאילו זה נותן לך כביכול את הדבר הכי קונקרטי והכי עם הכי פחות אפשרות למשחק בתוכו. זה הכי קרוב לדיווח, כאילו, אני חושב.
אתה מסתכל על מעשים, נו.
השתלשלות של הלכה עובד באופן של דיווח.
מה? במובן של מה כתוב שם?
כן, הדברים ש... הדברים נשארים במישור הקונקרטי, ותמיד
מדובר
על דברים שבאמת
קרו כשנס. רגע, הלכה היא מורכבת פה, בגלל שבמאמרה הזה, בניגוד לפסקה הקודמת, הוא מדבר כן על טענות אמת, הדוגמה שלו זה אמיתות המסורת במובן של הארכיאולוגיה וכל זה, לכן כאילו ההבחנה בין טענות לבין אוסף מילים היא יותר עובדת טוב. יכול להיות שבמובן מסוים הייתי אומר שהמעשים שההלכה מצווה עליהם הם כמו מילים, כי אין להם משמעות קונקרטית, אני לא יכול לפרש אותם באופן ברור. אז יכול להיות שהייתי אומר שההלכה במובן הזה היא מסורת, כי היא מוסרת לי רק מעשים ומה אני עושה איתם או איך אני מבין אותם, אבל זה קצת שונה, כי באמת הדיבור שלו הוא מורכב. מצד הקונקרטיות, אתה צודק שיש שם כאילו אמירה שזה מה שהצטווינו לעשות. ואז אני אחפש את המסירה במובן של איפה נגיד אפילו הלשון של הציווי, יש בה איזה מימד דינמי.
כן, וגם זה, כאילו, גם בזה ניסיתי לסייג, אבל כאילו זה משהו שהוא גם... הוא לא לגמרי מצטער ככה, מצטער ככה בחוגים מסוימים, נגיד, אולי אצל החרדים זה יהיה הרבה יותר בולט. אצלנו שזה יראה קצת אחרת.
לא, איפה זה נראה אחרת, לדוגמה?
ההלכה היא משהו שהוא לא כל כך חד-ממדי ופשוט, שיש, ברור שיש אמירה פשוטה שאיתה הולכים. כאילו, זה גם דבר שהוא בעל ריבוי משמעויות. במובן הזה הוא כן, כאילו, גם הקונקרטיות הזאת שהצבעתי עליה היא קצת מתפרקת, אבל...
לא, אמירה למשל, זה יכול לבוא למשל למקום שעושים אותה הרבה בהקשרים של אורתודוקסיה מודרנית, של להגיד שיש מתח בתוך ההלכה בין עקרונות כלליים לבין יישומים פרטניים, ואז אני יכול לשנות את ההלכה בגלל שיש עקרונות כלליים, והמשחק הזה נמצא בתוך, זה המובן שבו זה עדיין מסור, כי זה לא סגור עד הסוף. יש מקום אולי יותר עדין, במובן של אפילו אם כתוב לי לעשות דבר מסוים, אין קשר ישיר בין מה שכתוב לבין העשייה. פעם היה פה איזה שיעור של אורי, שנה שעברה נראה לי, של אורי שהוא דיבר על ההלכה, והוא ביקש ממני שאני אצטרף, כל מיני עניינים של שפה והלכה. אחד הדברים שעלו, היה שבגלל שההלכה מועברת בשפה, ולא נגיד בתמונות ובחיקוי, אז ממילא נכנס פה איזשהו ממד של דינמיות, בגלל שכשאומרים לך לעשות משהו במילים, זה לא, אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח שמה שאתה עושה זה בדיוק מה שהוא התכוון. אפילו כל מיני מילים, המשמעות שלהם משתנה, ההקשר שלהם משתנה. הדוגמה שתמיד אני חושב עליה זה העניין של מוזיקה, נגיד, שאומרים לך שאסור לשמוע מוזיקה. מה זה אומר בדיוק לשמוע מוזיקה? ברגע שאתה לא יורד לרמה פרטנית, הוא אומר מסוים, כמה שאתה יורד לרמה פרטנית, לא תצליח לתפוס את מה זה בעצם אומר, האם זה אומר לשמוע באוזניות, האם זה אומר לשמוע כלי נגינה. יכול להיות שבהקשר מסוים למילה הזאת יהיה איזו משמעות אחרת, והדברים משתנים מתחת למילים, גם אם אתה עדיין תופס את זה כדיווח ומנסה להיאחז. זאת אומרת, גם המעשים לא עוברים אף פעם כאובייקטים. והמילים, כמו שהוא מתאר פה יפה, גם כשאתה מעביר מילים, זה דווקא יכול להיות, במובן מסוים, דווקא זה שאתה מעביר מילים, הופך את זה למשהו יותר פתוח, לא למשהו סגור. כי המילים עצמם, יש להם איזשהו מרחק בינם לבין המשמעויות, בינם לבין המעשים.
אבל שנייה, דילגנו פה על הקטע של הפרשנות. איך אתם, מה אתם חושבים על התיאור הזה של הפרשנות המתמודדת שהוא מביא כאן?
מה, זה שתפרש את זה אחרת ככה?
כן.
זה שנה,
זה משהו שאנחנו עושים אותו, אתם חושבים?
כן, נראה לי.
מה למשל? וגם זה משהו שעושים אותו במודע.
תלוי מתי, לא תמיד. כאילו...
תן לי דוגמה שעשית את זה שלא במודע.
זה נראה לי הולך,
לא, לא, לא. מה, הסיפור של, לא יודע, המפץ הגדול. כאילו זה כבר לא מטריד אף אחד. כאילו, או לא יודע, אותי לפחות זה לא מטריד.
מה זה לא המפץ הגדול?
לא משנה.
למה זה לא מטריד?
כי זה... אני לא מרגיש שזה רלוונטי, כאילו אני בוחר במשהו אחר, בזה אני יותר מזדהה משהו רואה בסוף. כאילו מוזר ככל שיהיה דבר, אני שם לנו לא משמעות.
כאילו לא פירשתי, אלא אני בכלל לא מתעסק בזה?
כן, זה לא משנה כאילו.
אבל גם אפשר לקחת דוגמאות נגיד של לא יודע, אתה קורא פסקה גזענית של רב צדוק.
כן.
אני חושב שפה, כאילו, בחוויה שלי, ככל שעובר הזמן, יש כאילו יותר מודעות לזה שמתבצע באיזה תהליך של פרשנות.
מה, באיך שאתה קורא את זה?
כן.
ומה זה עושה המודעות הזאת? כי פה אני חושב לבדיוק השאלה של מה שהוא מתאר. כי מה שהוא מנסה לעשות זה לא להגיד הדברים קורים בו מעצמם. ולהגיד בוא תהיה מודע לזה שאתה עושה את זה ותראה את זה לא כמרידה אלא כנאמנות דווקא. זה קצת דברים שמופיע פה בפסקאות הבאות, שאומר דווקא זה שאני נאמן להורים שלי ואני מאמין שמה שהם עושים לי זה אמת, ולא רק בהקשרים של אמת זה יחסית קל, בהקשרים של מוסר זה נהיה יותר מורכב, דווקא כשם הוא משתמש בניסוחים קצת אחרים, להגיד למשל, זה שאני אוהב את רב צדוק ומעריך אותו, זה מה שיגרום לי לפרש אותו אחרת, למרות שאני מודע לזה שאני עושה פרשנות, ולתפוס את זה כאקט של כבוד ולא כאקט של ניחוס נגיד, או כפרשנות מגמתית וכו וכו. כאילו דווקא לראות את זה כתנועה של המשכיות ולא כתנועה של עדכון. שזה אני חושב מה שבדיוק הוא מנסה לתפוס פה, להגיד שההמשכיות נעשית על ידי שינוי ולא על ידי מחיקה של המקום שאני נמצא בו וכדומה. ולהגיד, הדברים באמת, גם צדוק נמסר אליי, הוא לא נשאר הוא מול אני. ולהקשר הקונקרטי של פרשנות באמת מרחיב בשבוע הבא יותר. אבל מבחינת המבנה, אני חושב שהוא מתאר את זה יפה, שאני מנסה להגיד, דווקא בגלל שאני נאמן למה שמסרו לי, ואני כן חושב שזה אמיתי, אני צריך להראות שזה אמיתי, להראות שזה צודק. אם הקדוש ברוך הוא צדיק וישר, אז אני לא אגיד שהוא צדיק וישר באופן שאני לא יודע מה הוא, אלא אני אנסה להראות איך הוא צדיק וישר, לנסות למתוח פה את המשמעויות.
אבל הנטייה שלי או ההימשכות שלי לכיוון הפרשנות הזאת היא מהמקום שלא מוכן לוותר על זה שזה סוג מסוים של דיווח. אולי אני לא הבנתי לגמרי את החלוקה בין טענות לדיווח מצידו, אבל להגיד את דברים שהם לא דיווח אלא אוסף של מילים, שהם לא טענות, הם אוסף של מילים, אז זה לערער את ה... זאת אומרת, חלק מהאמונה שלי, אני רוצה לפתוח את זה יותר, אני חושב שחלק מהאמונה, בהיותה האמונה של אנשים שחוצים קשר לרציונלי של משהו סביבה, הם לפחות על הרבה מאוד מהדברים שהם מאמינים בהם, ירצו להגיד שזה היה באמת, שיש לזה איזושהי ממשות, כשהדברים האלה נאמרו, הם נאמרו באמת. הם כוונו למשהו מסוים, ועכשיו הנטייה הפרשנית שלי היא לא להרחיב את זה, אלא לכוון את דבריו.
מה זה אומר להרחיב את זה או לכוון את דבריו? לא.
זאת אומרת, אני אומר, יכול להיות שמתכוון למשהו מסוים, קצת הוא מתכוון למשהו מאוד גזעני, ועכשיו אני מאוד אוהב אותו ולא רוצה שיתבטא מקומו מארון ספרים יהודי, אז אני מרחיב את, או מוצא בזה איזושהי פרשנות. שהנטייה היא מהמקום של להפך, לא דווקא לכונן את זה כדיווח, כמשהו אמיתי, כמשהו שהוא נאמר וכוון למשהו מסוים, ואני עכשיו רוצה את הכוונה ההקשרית שלו פה.
אני חושב שמה שאתה אומר זה יכול להיות גם במובן הזה, מה שהוא תופס בדיווח, שהוא שונה גם ממה שאתה אומר, אני חושב, זה שהדיווח, התוקף שלו לא מסור, הוא נמצא באמת שהיא גורם שלישי. היא האמת שמחוץ על הסיפור, ולכן זה שהוא מסר לי זה לא משנה בכלל, זה, ואם יש לי גישה יותר טובה לאמת הזאת, אז הוא מנופה מהסיפור. לכן כאילו להגיד, אם אני, במובן הזה קצת אנחנו עוברים פה במושגים של אמת למושגים של מוסר, אבל אם אני אומר להיות גזעני זה רע, אז זה שרב צדוק מסר לי איזושהי תפיסה כזאת, זה תפיסה שקרית, אני לא יכול להתייחס אליה, כי יש לי גישה ישירה לאמת הזאת, אבל מה שהוא מנסה לתאר, אני חושב, זה שאני מנסה למצוא את הגישה שלי לאמת דרכו. ואם כרגע אני תופס פה איזשהו קצר, אז אני צריך לעשות דרכו איזשהו עיבוד, במובן הזה לתפוס את המילים כי מדווחות אמת, אבל אני לא יודע איזה אמת עד שאני אצליח לעבוד, להגיע אל האמת הזו דרך המילים האלה. אני חושב שזה כאילו מין מהלך מורכב כזה, שבו יש לי איזושהי תחושה של אמת אחרת, ואני צריך לעבור דרך המילים האלה כדי להגיע אליה.
אפשר לתאר כאילו גם את
הענות. מה?
גם את כל הסיפור שהוא עושה פה, כאיזה מין פרשנות כזאת.
מה זה אומר הסיפור שהוא עושה פה?
כאילו בעצם המסורת היהודית היא דיווח, היא דיווח, והוא, לא, בגלל שהוא רוצה שזה יישמע הגיוני מול זה, אז הוא אומר שזה לא דיווח אלא מסירה.
זה יכול להיות, אבל אני חושב שעדיין, קודם כל, בוודאי שלגבי חלק מה, למשל, דוגמה שהוא מביא פה זה שהוא קטע של הרש"ר, שהוא מביא מתחילת המאמר, שהוא אומר, ודאי שהרש"ר תופס את עצמו כדיווח. כי הוא מדבר על מעמד הר סיני, כמשהו, נגיד הדוגמה של הכוזרי, שהוא אומר, מעמד הר סיני היה, כי אמרו לנו שזה אמת, ולא יכול להיות שימציאו את זה. שזה כאילו לקחת את השושלת מסירה ולהגיד זה ראייה ולא מסורת, זה מאוד מובהק כאילו השבר הזה שהוא עושה שם. ומצד שני הוא אומר, זה שהרש"ר חושב שהוא מדווח זה לא משנה את העובדה שמה שהוא עושה זה תנועה מסורתית, בגלל שאין לו באמת אחיזה, למשל בדוגמה אני חושב מה שאתה יכול להגיד, זה שאנשים מחליטים שזה אמיתי זה לא בגלל שיש להם איזה הוכחה לדבר. נגיד הדוגמה של הסיפור של השני זקנים האלה שהזכרתי קודם, הוא אומר, זה שהזקן אמר שהוא בטוח שזה נכון, לא אמר את זה כהאמנה בדיווח, כי אחרת אולי יכול להיות כל כך בטוח. יש פה איזושהי תנועה שגורמת לך להגיד שזה אמת, בגלל שהיא באה מהמקום של המסורת ולא מהמקום של הדיווח. לכן אני חושב שהוא יגיד שהמסורת היהודית, בגלל שהיא מדברת על דברים שהם לא ניתנים לבדיקה הרבה פעמים, ואולי את מובן מסוים הם כאילו מופרכים הרבה פעמים, אז גם אם אתה מנסה לתפוס אותה כדיווח, כשאתה מנסה להוכיח את זה כדיווח, אתה בעצם עושה פה פעולה מסורתית, כי הנאמנות של הדבר הזה היא לא נובעת מהאמיתות המוכחת שלו. היא נובעת מהרצון שלך להיות ממשיך של המסורת. יכול להיות שבשלב מסוים, הרצון שלך להיות ממשיך של המסורת, יהיה התעקשות על דיווח.
הכוזרי אומר, אתה כאילו בכיוון שבאמת הדבר עצמו לא מספיק, כאילו צריך להביא, הוא צריך ליצור איזה מבנה כזה, שלא יודע, שמסורת, שלא מסורת, זה שהשמועה הזאת עוברת אצל רבים או משהו כזה, זה מה שמחזק את זה, נותן לזה את התוקף שלו, כאילו בלי זה זה לא עובד.
כן. לא, נכון, אני חושב שבמובן הזה הוא שובר את המסורת, אתה מנסה לדבר על דיווח. אבל גם לגבי הכוזרי, אתה יכול לומר, זה שהוא נדרש לכתוב ספר להגנת הדת הבזויה, ולא אומר, טוב, בוא נחפש מה האמת, אולי יתברר שהיא לא שם בכלל. אתה יכול להגיד, הדיווח הוא סוג של רטוריקה, שבעצם היא מסתירה מאחורי התנועה המסורתית. וזה שוב כאילו חוזר לשאלת המודעות שדיברנו קודם, האם, מה בעצם אנחנו עושים היום, אם אנחנו צריכים לנחס, לאמץ לעצמנו את השפה, את המודעות הזאת, או שבעצם אנחנו כבר בפנים, אז מה, זה כאילו לחשוב שהדיבור זה רק דיבור לחילונים שצריכים לשכנע אותם להתחבר למסורת, או שזה דיבור שהוא גם בשבילנו כדי להוציא אותנו מהמקום המקובע אולי באיזשהו מקום. אני חושב שמה שתופס אותי בתיאור הזה זה המקום של המילים, במובן כי הוא שוב קצת חוזר למושגים של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אפשר לתפוס את התיאור הזה כתיאור של מסורת, במובן שתמיד יש יסוד קבוע שעובר, אבל היסוד הקבוע הזה יש לו איזה מין הסתה מהתחום של התוכן אל התחום של המילים, וכל מיני דברים שהם מקבלים איזושהי מוחצנות, איזו אובייקטיביות כזאת שהיא לא קשורה למשמעות, ודווקא בגלל זה הם פתוחים לפירושים. והאמירת היא שאני מנסה לעבוד כפרשן ולא כמתבונן אובייקטיבי בעולם. זה אולי המקום הזה של לקבל מילים, אני חושב, זה בדיוק המקום של לא להיות מחבר אלא להיות פרשן. זה מה שנעבוד את השבוע הבא לתפיסה הזאת של פרשנות, לשים את ההבדל הזה של מסורת מול דיווח, מומן של אני להתמקם בעולם כפרשן של משהו, ולא כמי שמתחיל את הדברים מחדש דרך ההתבוננות שלו בעולם, דרך היצירה האישית שלו, כל מיני דרכים שהן יוצאות מהמקום הפרשני הזה. עוד דבר שמעניין פה זה באמת הדוגמה הזאת של האחדות, אני חושב, כי הוא מראה, אני חושב, בזה יפה, שגם משהו שהוא כאילו מאוד מאוד יסודי, והוא אפילו עומד על המשמעות של מילה אחת, שהיא לכאורה פשוטה, הוא מקבל פירושים סותרים במשך הדורות. יש פה, מה שמועבר בסופו של דבר זה מילה. ועצם זה שיכול להגיד עם הקבלה בפנים ובחוץ, מראה, אני חושב, את המתח שיכול להיכנס לתוך פירוש של מילה מסוימת. ואת הפער הזה בין טענות לבין מילים. יש פה עוד קטע אחרון שהבאתי, הוא קצת ממקום אחר, אבל הוא נותן פה כמה מבחנות שאפשר לעבוד איתם ולחזור שוב על המושגים האלה של מילים מול זה. זה קטע מספר של אבי סגי, אבל מה שמעצם מעניין זה איזשהו תיאור של ספר של איזה צרפתי אנתרופולוג שקוראים לו פסקל בויאר. עכשיו אני ניסיתי להביא מהספר קטעים, אבל לא הצלחתי למצוא קטעים טובים מהספר, אז התיאור של אבי סגי היה נראה לי יותר ומציע את מה שמעניין מתוכו, הוא מסכם אותו ככה יפה. עכשיו הספר הזה הוא קצת במקום אחר, הוא מתאר תרבויות פרימיטיביות שאנתרופולוגים חוקרים אותם, אבל הוא כן מתקשר לדברים שלנו, כי יש פה כמה הבחנות שהן חוזרות לעניינים שעלו פה קודם, ויכולות להתמקד יפה במובן זה של תורה שבעל פה. אז בואו נחזור שנייה עוד פעם לדיון שהתחלנו איתו על איך שתופסים את המסורת, ופה בהקשר הזה הוא אומר, המסורת מתוארת במונחים מתאימים לתיאוריה מדעית. דהיינו, המסורת בדומה לתיאוריה מדעית מספקת תמונת עולם תיאורטית על העולם. זה המרכיב הזה של האמת שדיברנו עליו בהתחלה. מה שמאפיין את הקיבעון שמיוחס למסורת זה ההנחה שהיא מעבירה איזשהו אמת, איזושהי תמונת עולם, והתמונת עולם הזאת נשארת קבועה. תפיסה זו שהייתה אופיינית לחוקרי תרבות ואנתרופולוגים ועמדה במבחן ביקורתי בעשור האחרון. לדעתו של פסקל בויאר, הטעותם הבסיסית של האנתרופולוגים הייתה בכך שהם לא זיהו שהמסורת היא צורה של אינטראקציה ולא פעילות תיאורטית המיועדת לעצב מסגרת של השקפת עולם ממצה. אינטראקציה זו מכוננת דרך תקסים שונים שאינם מציגים תיאוריה על העולם אלא הם מהווים אירועים תקשורתיים. לדעת בויאר, העובדה שהמסורת היא אינטראקציה מסבירה העובדה שחוקרי תרבות נוטים להתעלם ממנה. אופייה המיוחד של האמת במסורת. שיפוט האמת בהקשרים מסורתיים שונה משיפוט של טענות אמת בחיי היום יום. בהקשרים מסורתיים בני אדם מודים באמיתותו של משפט, מבלי להודות בפרפרזה שלו. זאת אומרת, אני אנסח לך את המשפט הזה במילים אחרות שהם כאילו מבחינה לוגית שקולות, זה לא יהיה אותו דבר. הם שופטים ביטוי מסוים, כאמת, אבל מסופקים ביחס להיסק הנובע מהתוכן של הביטוי. תופעה זו מוסברת בכך שקביעת האמת בהקשרים המסורתיים אינה מבוססת על עמות מודע אוניברסליות. האמת בהקשרים אלו מתייחסת להיותה אירוע תקשורתי ולא לתהליך קוגניטיבי של רכישת ידע על העולם. לפיכך היא מותנית בנסיבות המסוימות של האינטראקציה ושל השותפים לה. העובדה שהמסורת היא אינטראקציה או דיאלוג באה לידי ביטוי בכך שחומר המסורת נישא לרוב בזיכרון. הזיכרון האנושי אינו ניטרלי אלא הוא גורם פעיל. נשאיר את הזיכרון רגע בצד כי זה קצת דוקותה פה. אני מסתכל שנייה קודם על מה שמביא לפני. יש פה שני דברים שהייתי רוצה להסתכל עליהם. אחד זה הניגוד הזה בין אינטראקציה לבין העברת ידע, שהוא מתחבר קצת למושגים של מסירה ודיווח, אני חושב. במובן שהמוקד שלי זה לא מה אני מגלה פה, מה אני לומד פה, אלא עצם מצירת התקשורת בין הדורות, בין העברה עצמה. ומה שיותר מעניין אותי פה באמת זה שני ההשלכות האלה שהוא מתאר למושג של האמת. שאלה עד כמה אנחנו באמת נמצאים פה, כי פה אני תוהה. מה שהוא מתאר באמת מבוסס על חברות שעושות שבטים, שעושים תקסים, מה שאנתרופולוגים חוקרים. ושם הוא אומר, אני בודק ואני רואה שאנשים, קודם כל הם לא מעבירים תמונת עולם, כי התמונת העולם הזאת מקודדת בכל מיני תקסים ובכל מיני אמונות ובכל מיני פעולות. זאת אומרת, אין להם תיאולוגיה מסודרת. מה שיש להם זה מלא תקסים. עכשיו, אני, בדרך כלל מה שאנתרופולוגים עושים זה לפרש את התקסים ולהגיד מה תמונת עולם המובלעת שעומדת מאחוריהם, ולהגיד זה תמונת עולם אם הוא עוברת כך וכך. והוא אומר, אבל אני מסתכל לאנשים, אני רואה שמה שחשוב להם זה לא התיאוריה שהיא אף פעם לא נאמרת, אלא חשוב להם כל הדברים שמסביב, והם הרבה יותר חשובים מאשר התוכן. מאוד חשוב להם שהדברים יעשו בדיוק באופן כזה, בלבושים החיצוניים שלהם, בין אם זה חזרה על מילים מסוימות, בין אם זה הזמנים, בין אם זה התלבושות. כל הדברים שהם כביכול מתפיסת מהנחת היסוד של האנתרופולוגים הלבושים, הם הדבר החשוב ואותם חייבים לשמר. וכאילו המוקד עצמו לא עולה אף פעם על פני השטח.
ולא מה שמסופקים ביחד להישג יפה מהתוכן של הביטוי.
זה אני חושב מקום שנכנס שוב להבחנה בתוך המילים. זאת אומרת, יש לי מילים מסוימות, כמו שמה ישראל. אתה יכול לעשות פרפרזה, להגיד רגע, זה אומר ש, כך וכך, במילים אחרות, זה כבר יהיה משהו אחר. זה מושג אמת אחר, כי במובן הזה זה שוב ההבחנה בין אוצר מילים לבין טענות. אם האמת זה הטענה, אפשר לנסח את הטענה בכל מיני ניסוחים. כל עוד הם שקולים מבחינה לוגית, הם כולם אמורים להיות אמיתיים. כנ"ל העניין הזה של ההשלכה. אם זה א', א', נכון, מה שנובע ממנו מבחינה לוגית גם אמור להיות נכון. מה שהוא מתאר כאן זה שבמסורת, בהקשרים שהוא מתאר, יש התמקדות במילים עצמם ולא בתוכן שלהם. ולכן כל מיני השלכות, כמו פרפרזה או כמו התפתחות לוגית, הן לא הכרחיות. קודם כל יש מעמד למילים. אחרי זה אפשר לתת להם כל מיני ניסוחים, אבל תמיד מה שתעשה יהיה באיזשהו מעמד אחר. מה שיהיה חשוב לשמר זה את המילים עצמם. ופה יש ניסיון לתאר איזשהו מושג של אמת אחר. מה שהוא עושה יפה שזה להגיד מה שקורה במילים האלה זה האינטראקציה. חשוב לי שאני אהיה בתקשורת עם ההורים שלי, ולכן אני הולך קודם כל להיאחז במילים שלהם, להיאחז באיזשהו טקס שגם הם עשו אותו. אבל את זה אני לא עושה כדי להגיע לאיזושהי אמת שמאחורי זה, אלא בשביל ליצור את האינטראקציה, בשביל זה אני עושה את זה. יש פה איזה מין חזרתיות כזאת שהיא לא נועדה לשקף איזשהו משהו, אלא לשקף את איזה מהתקשורת בין הדורות. זה שאני עושה את מה שסבא שלי עשה ואבא שלי עשה וכו' וכו' וכו', למרות שאני יודע שאני עושה את זה באופן אחר לגמרי. אבל במובן הזה הקדושה נמצאת בחזרה ולא במשמעויות של
האחורה. אבל אנחנו גוזרים את זה מהמרחב של הטקסט ולוקחים את זה למקום של
מעשה. זה לא נמצא במרחב של הטקסט, במקור פה הוא מדבר על, הוא מתמקד בעיקר במסורות שאין להם טקסטים בכלל.
אז איך זה עובד בתוך שבט אינדיאני שמתופף על עץ, כאילו איך זה עובד?
מה זאת אומרת איך?
כאילו באיזה מובן כאילו אפשר, כאילו באיזה מובן יש שינוי של מה שהיה ו...
דווקא במובן הזה אני חושב יותר קל להגיד, זה המקום שהוא מדבר על הזיכרון. זאת אומרת, אנשים בעיקר מעבירים מסורות בזיכרון. גם אם זה מילים, בין אם זה תקסים, הם זוכרים איך זה היה, ומאוד חשוב להם לעשות את מה שהם זוכרים. יכול להיות שאני יושב שם 20 שנה, ואני רואה שבעצם משבשים, מורידים עלי דברים. במובן הזה הזיכרון הוא לא ניטרלי, אלא הוא יוצר איזושהי עמדה של דיאלוג, בעצם זה שאני עושה את מה שאני זוכר. במובן הזה הוא אומר, התיאוריה הזאת יותר מתאימה למי שאין לו כתב, אבל גם בחברות שיש בהם כתב, האמירה תהיה שמתרחשים סביב הכתב כל מיני תהליכים שמתרחשים בעל פה. לכן אני רוצה לקחת את זה למושגים שתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אתה יכול לומר, אני מעביר כתב, ובהקשר הזה אני גם מעביר שולחן ערוך, סט של מעשים שצריך לעשות. אבל עדיין תמיד יהיה איזושהי רמה של אינטראקציה שבעל פה סביב זה, שהיא גם קשורה בזיכרון למשל. אתה יכול לומר, הכל כתוב בספרים, אבל כשאני מלמד את הילדים שלי, אני מלמד את מה שאני זוכר. ומה שאני זוכר, גם אם אני לא חושב על עצמי כפרשן, בהקשר הזה, עצם זה שאני זוכר דברים מסוימים, זה כבר יוצר איזושהי היררכיה שהיא כבר תרומה שלי, מה נראה לי, מה נתפס לי בזיכרון, מה נראה לי יותר מעניין. אני לא רואה את עצמי כמישהו שעכשיו עושה סלקציה של המסורת, אלא זה פשוט קורה מעצמו, בעצם זה שבסופו של דבר תמיד יש איזושהי מידה של בעל פה שזה מתרחש, הספרים לא מוטבעים במוח באופן סדרתי.
לא הפרשנות, סתם המסירה
של... אני חושב שברמה הבסיסית אפשר לדבר על עצם המסירה. יש קטע של רב צדוק שהוא אומר שתורה שבכתב אי אפשר לגשת אליה. כן, אז זה בדיוק מה שרב צדוק אומר. הוא אומר תורה שבעל פה, שבכתב אי אפשר לגשת אליה בכלל, כי ברגע שאתה קורא משהו, אתה כבר בתורה שבעל פה. ואני חושב שהוא מביא את זה בהקשר שמשה רבנו כותב את התורה ב-70 לשון. אתה שם להם את האותיות, הם יעשו את זה מה שהם רוצים. במובן הזה זה... זה כאילו יכול להיות המינימום, הרמה המינימלית שבו זה פועל, אבל הרמה היותר מתקדמת זה גם המקום של פרשניות, אבל אני חושב מה שעומד פה יפה זה שההבחנה, זה נראה לי דבר שכן נמצא עדיין אצלנו, ההבחנה בין המקור לבין הפירוש היא איזשהו סימן של מסורת. מה שנמסר זה קודם כל המקור, קודם כל המילים. חשוב לשמר את המילים, זה יהיה התורה של הכתב שהיא נשארת, ולפירוש תמיד יהיה איזשהו מעמד משני, גם הוא יהיה מאוד משמעותי מבחינתי, אני, זה הדרך שלי להתחבר לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, מה שנמסר הוא כן משהו קבוע, במובן מסוים, לכן יש פה איזו מורכבות בסיפור, כי אנחנו כאילו מציינים כל הזמן דינמיות וכו', אבל בסופו של דבר עולה פה שהדינמיות נמצאת דווקא בזה שיש לי משהו קבוע. וזה דווקא מה שמאפשר לי את העמדה הזאת של הפרשנות. אני חושב שלמרות שבמובן מסוים התיאורים האלה של להודות במשפט ולא הפרפרזה שלו, יש בזה משהו שהוא באמת נראה קצת פרימיטיבי במובן מסוים, אבל דווקא בהקשר של מקור ופירוש, אני חושב גם אנחנו לא נגיד שהתורה היא אמת והפירושים לא, אנחנו כן עכשיו נמצאים במקום שבו אנחנו כן נותנים מעמד למילים לפני הפרשנות שלהם, כל מיני מובנים של לפני. אפילו ברמה של פרקטיקה, כן, של חומש מול זה, וגם כאילו הסתכלו על הספר כמו הגמרא, כמו שולחן ערוך, שיש לו באמצע את הטקסט המרכזי, ואחרי מסביב, אתה מסביב. יש פה כאילו איזושהי מין היררכיה כזאת שאומרת, יש את הדבר שהוא ודאי אמת, ויש את אלה שמנסים להגיד איך זה אמיתי, איפה זה אמיתי, מה לעשות עם זה, איך לתווך את זה לכל מיני דברים. ויש גם את האמירה של האינטראקציה, אם ככה נחזור לזה לסיום, כי זו האמירה, אני חושב שהיא מאוד חזקה, במובן שאני לא רק מעביר טקסטים, אני מעביר יחס. וזה כאילו מה שאני חושב נותן לזה את המטען, שאם התחלנו בזה שמה שאנחנו עושים זה לדבר על הצד החיובי של העניין, ולא רק לשלול את החירות, אלא לדבר על הצד החיובי של העניין, אני חושב שהערך שעולה פה כל הזמן זה הערך של האינטראקציה. ותתפוס את המסורת כתקשורת, זה אני חושב משהו מאוד חזק, כי זה אפילו ניסוח עוד יותר חזק מהתורים של בוזגלו, שאומר, יש שם באמת, אני מנסה להבין אותה. קודם כל, אני רוצה לתקשר. קודם כל, אני רוצה ליצור איזשהו מפגש. מה יצא מהמפגש הזה? זה נמצא בשלב משני. בהקשר הזה, אני חשבתי על מצוות תלמוד תורה. אני אומר לך שיש לך מצווה לדעת את כל העקרונות ואת כל זה. יש לך עניין ללמוד, יש עניין ליצור את האינטראקציה, שמטבעה יש בה איזשהו מידה של פתיחות במידה זו או אחרת.
אינטראקציה בין הדורות הקודמים כאילו, זה הכוונה?
כן. ולא בין מה?
חושבתי בין הלומד, בין המלמד ללומד נגיד, לא, בין השותפים כאילו ללימוד.
גם וגם, מה זה כל כך שונה? לא, אז אני חושב שזה אינטראקציה שהיא לא מתרחשת רק ביני לבינך. מה שהופך את מה שאנחנו עושים ללימוד תורה, זה שאנחנו, יש לנו איזושהי התייחסות לטקסט, אני חושב. והמעבר הזה, אני חושב, הוא כן נוכח אצלנו, בין לשבת לדבר על החיים, לבין ללמוד משהו. וזה כאילו מה שמכניס פה את הציר ההיסטורי לסיפור. כן, עוד דברים לפני שנסיים? הערות? אם היה לנו יותר פנאי, אז אפשר לעלות פה כל מיני שאלות מבחינת הרלוונטיות של העניין, קצת דברים שטיפה עלו בשבוע שעבר, לגבי השאלה עד כמה באמת אנחנו, למשל השאלה האם אנחנו באמת מתחברים, האם האינטראקציה שלנו עם דמויות שאנחנו מרגישים מחויבים אליהן, כי למשל אני, התחושה שהרבה פעמים עולה במתח הזה שבין ללמוד מההורים לבין ללמוד מרבנים, איזה סוג של יחס נוצר, כי הרבה פעמים אני חושב יותר מה שקורה, יש בישיבה התיכונית, יש איזשהו, כל אחד מדבר מניסיונו. אבל יש הרבה פעמים בישיבה תיכונית יש איזושהי שלילה של הבית כמוקד של לימוד תורה מצד אחד, ומצד שני יש איזשהו מוקד לא מוצלח מספיק הרבה פעמים, לא מספיק נערץ, לא מספיק מעורר נאמנות מצד שני, ואז בתוך הריק הזה נכנסת כאילו ישיבת ההסתר לפעמים בדגמים מסוימים כאיזשהו מקום שבו תתחיל ללמוד מעצמך, קח אחריות על הדברים, ובמובן הזה התורה הרבה פעמים אצלנו מאבדת את ההקשר המסורתי שלו. אתה לא תופס עצמך כמי שלומד תורה מהאנשים שאתה נאמן להם. והפעמים מנסים לבנות איזושהי נאמנות יותר מופשטת, לחזל, זה, או במקומות שכן בונים את הדמות של ראש הישיבה, כדמות שאתה נאמן לה.
ערב ובנים.
מה? ערב ובנים, זה מאוד חזק במקום הזה. אבל נגיד גם בספר של הרב שגר שעתיד לצאת בקרוב, והכלים שבורים החדש, יש לו קטע שבו הוא מדבר על זה שהחינוך צריך להיות יותר מסורתי. ובמובן הזה, זה למשל להגיד שהבית ספר צריך להיות חלק מהקהילה, ולא ממקום שגולים מהבית אליו, ושם נמצאת התורה במערכת, בממסד, כאילו המנוכר, אלא לחבר יותר את התורה למקום של נאמנות, ולא להגיד בוא אני אגיד לך את האמת, ולא משנה מי מוסר לך אותה. או בוא תלמד, תשיג את האמת בעצמך, שזה כאילו שתי תנועות שיותר נמצאות אצלנו. אלא יותר בוא תראה שאתה לומד את האמת דרך מישהו שיש לך קשר אינטימי איתו. שאתה יכול לתפוס את האינטראקציה כעניין לפני עצמו, ולא רק כתיווך למשהו. שנמסר עליך.
אני מדבר שם על בית ספר יסודי או לתיכון?
גם
אני
חושב.
לא בכלל. במסורת גם נוצר איזשהו מבנה שהוא גם יותר מורכב. כאילו... כאילו אצלנו התקשורת היא רבת פנים. יש כאילו את התורה שבעל פה, התורה שבכתב, כאילו זה לא... בעצם גם התורה שבעל פה הפכה התורה שבכתב במובן מסוים. ואז כאילו ההיררכיה שביניהם וכל הסיפור הזה הופך להיות כאילו... הוא בעצמו כבר... מסבכת קצת את כל המושגים האלה.
אבל אני חושב שבמובן הזה התורה שבעל פה אי אפשר להתחמק ממנה, כי כמו שהוא אומר פה, ברגע שאתה הופך משהו לאוצר מילים, זה דווקא הופך אותו ליותר פתוח. זאת אומרת, תכתוב כמה שתכתוב, בסופו של דבר אני צריך להבין את זה איכשהו. ובפער ביני לבין מה שכתוב, זה משנה, אבל כן, אני חושב מבחינת איך אתה תופס את הדברים. אני מרגיש פעמים שאני מלמד את הילדים שלי שהם קטנים, אני הרבה פעמים אומר להם דברים שאני לא מנסה להסביר להם איפה זה משכנע. אלא, כאילו דווקא מהמקום של להעביר לילדים, אני חושב זה מקום שמאפשר לך להגיד שממילא הם לא מבינים את זה הבנה ביקורתית כרגע. ולכן אני לא מתעסק כרגע בשאלה מה אני חושב על הסיפורים האלה, אלא זה כאילו מהמקום שאתה אומר, אני מעביר את המילים האלה, ואני מעביר את המילים האלה כאמיתיות. באיזה אופן הם אמיתיות? יכול להיות שאני עשיתי זה באופן מסוים, הם יעשו את זה אולי באופן אחר, אבל חשוב שהם ידעו את המילים האלה. כמו כאילו, אתה יודע, כל היידישקייט של סיפורי צדיקים וסיפורי ניסים. אתה לא נכנס עכשיו לשאלה אם העולם נברא בשישה ימים או לא. אתה לא יודע, אתה משנה אם נברא בשישה ימים, שברו את הראש אחרי זה. ויש בזה משהו יפה, אני חושב. דווקא במקום הזה אני פתאום הרגשתי איזו יכולת לעשות את זה. בפעמים כשאתה נמצא בשלב של הפרשנות, אתה מרגיש שבלבלו לך את המוח והגיע הזמן להתחיל לעשות סדר. אבל זה עצמו שבלבלו לך את המוח, זה סוג של החתמה שהיא חזקה. היא נותנת לך איזשהו מצע לעבוד איתו. לכן אני חושב שזה נכון לשלול אותו. טוב, עד כאן.